קראנו השבת את פרשת שלח, פרשת המרגלים. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אנשים שהלכו, הם היו ראשי בני ישראל. היו תלמידי חכמים, מנהיגים, צדיקים, והם כשלו. הזוהר אומר שמלכתחילה הם הלכו על מנת כן, כי הם חשבו או ידעו שכאשר הם, אם יבואו ישראל לארץ ישראל, אז הם יסולקו מהתפקידים שלהם, כי בארץ ישראל יהיו מנהיגים אחרים ולא הם, לכן הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. זה כואב מאוד לשמוע את הדברים הללו. אנשים מנהיגים, אנשים ראשי בני ישראל, שיש להם מחשבות כאלה אישיות, ובגלל זה הם יבואו ויספרו דברים רעים על ארץ ישראל ויתו את לב ישראל נגד אביהם שבשמיים. אולי הזוהר מתכוון שזה לא היה במודע, מתחת למיטת ההכרה שלהם הם לא רצו את זה, ואז הם מצאו כל מיני סיבות אידיאולוגיות. ראו שארץ ישראל ארץ אוכלת יושביה, ארץ יש בה ענקים וערים בצורות, וקשה לבוא לארץ ישראל, וזה מסוכן, וזה לא אפשרי בדרך הטבע, ולא צריך לסמוך על ניסים. מצאו הרבה הסברים הגיוניים, אולי אפילו הלכתיים, אולי אפילו מוסריים, אבל הרקע היה מה שהתרחש בתוך הלב. וזה לימוד גדול, שאדם צריך לדעת לבדוק לתוככי לבבו. לפעמים הוא עושה אידיאולוגיות והסברות ודברים מסוימים, לא מפני שזה הנכון, אלא מפני שהלב שלו נוטה לזה. צריך אדם לעבוד את השם לפי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ולא לפי מה שהרגשות של הלב, וצריך לבטל את רצונותיו ואת מחשבותיו לריבונו של עולם. יש מסבירים ששלח לך אנשים, לך, פירושו שעבר, אני לא אומר, הקדוש ברוך הוא לא אומר לשלוח, אלא ישראל רוצים לשלוח. והסיבה שישראל רצו לשלוח מרגלים, כי הם רצו להיכנס לארץ לא בדרך נס, שהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, עמוד האש, הענן, ארון הברית, ואז הם מנצחים בדרך ניסית, כמו שהם חיו במדבר כל הזמן בדרך למעלה מדרך הטבע, וזה היה בשבילהם קשה. זה גורם מתח רוחני גדול מאוד, כל הזמן ריבונו שלם רואה אותם, כל הזמן מולם עמוד ענן והאש, והקדוש ברוך הוא משגיח, וכל דבר שהם לא 100%, אז הם מיד הם נפגעים. הם רצו לרדת מהמדרגה הזאת, לא יכולים לעבוד במדרגה. דבר אתה עמנו ונשמע, ודיבר לנו אלוקים, כמו שישראל מבקשים במעמד הר סיני, לא יכולים את הגובה הרוחני הזה, זה תובע מאיתנו תביעות יותר מהיכולות שלנו. אנחנו עכשיו הולכים לארץ ישראל, לשלוח מרגלים, לראות איך לעשות את המלחמה בדרך הטבע, לראות מה המצב שמה של הביטחון, ואיך אפשר לפבוש את ארץ ישראל בדרך הרגילה, לא בניסים על טבעים. ויש מפרשים להפך, שישראל, הנשיאים, זאת אומרת, המרגלים, לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי ארץ ישראל ירדו מהמדרגה העליונה, במדבר נמצאים במדרגה העליונה. ממש אברכים למהדרין, חיים בבית המדרש כל הזמן, לא צריכים לעבוד שום דבר, המן יורד, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע, ורואים כל הזמן את השכינה, ואפשר להתרומם ולעלות במדרגות הקודש כמו שעלו כל הזמן בזמן המדבר, והלכו והתרוממו והתעלו, ורצו להישאר במצב הרוחני הזה ולא להיכנס לארץ ישראל, שבארץ ישראל יצטרכו לבנות מדינה וצבא וחקלאות וכלכלה וכל הדברים על פי הטבע, ורצו לשמור על הגופן הרוחני כמו שהיו במדבר. יש דעות כאלה וכאלה, כנראה שהיו כאלה וכאלה, היו כאלה שאמרו שלא יכולים לסבול את הגובה הזה, והיו כאלה שלא רצו לרדת מהגובה הזה מפני ש הם חשבו שהסדר הוא האידיאלי, הוא להיות בקודש כל הזמן, ולא זה ולא זה רצונה של התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל ויחיה בארץ ישראל חיים של קדושה עליונה וחיים של מעשיים בפועל. ומצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה בפועל, לעבוד, כמו שהחתם סופר אומר, שעבודת הקרקע בארץ ישראל היא מצווה כמו להניח תפילין, לעבוד ולהתפרנס מיגיע כפיים ולרומם את כל החיים המעשיים שיהיו קשורים עם הקודש. לא כל אחד ואחד יכול להיות גם אדם מרומם ומעל כל הצדדים המעשיים וכולו באמת ברוממות קודש עליונה, וגם יחד עם זה להיות עובד אדמה או להיות באיזה מקצוע אחר, זה לא הולך ביחד הכל. אבל עם ישראל כעם יכולים להיות הראשים שלו אנשי קודש, אנשי אמונה גדולה, אנשים שראשם בשמיים, ושאר חלקי העם, כל אחד יעסוק במלאכתו, כולם יהיו מחוברים יחד, ואז את זה, זה יקדשו את השמיים ואת הארץ כאחד. כלומר, גם החיים המעשיים יהיו חיים מלאי טהרה, מלאי מוסר, מלאי סדר נכון, מושלם, ואז הקדושה האלוקית מתפשטת אל כל המציאות. היא לא נשארת רק ברום העליון, היא מתפשטת ומופיעה בעבודת האדמה, בין אדם לחברו, בכל היחסים החקלאיים, בין פועל ומעביד וכדומה, וכל הסדר הוא סדר של חיים מושלמים עליונים, וכך מופיעה הגדולה האלוקית בכל שלמותה מכל הצדדים. זה עניינה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ קרקע, מחוברים לקרקע מצד אחד, וגם יש לה שמיים מיוחדים, שמיים עליונים, וזה שער השמיים. כלומר, עניינה של ארץ ישראל שלמות, שלמות מכל הצדדים, בתנאי כמובן, כמו שאמרתי, שכל העם מחובר יחד. הקודש מרומם את החול, מקדש את החול, מקדש את כל המציאות. כל הציבור הוא מחובר אל אנשי הקודש, הוא מחובר אל אנשי התורה, הוא מחובר אל אנשי האמונה, ועל ידי זה הוא ממשיך את הקדושה אל כל סדר המציאות. אז זה התיקון של חטא המרגלים, ההתבוננות בעניינה המיוחד של ארץ ישראל. ארץ מיוחדת. הרב ציודה היה אומר, מפרש את המשפט שיש בשיר שכתב הרב במוצאי שבת, שרים אותו במוצאי שבת, אשמח ליבי ובשרי, שם יש משפט, ארץ תעיני וענבי. הרב ציודה היה אומר שענבים זה מבטא את החיבור, ענבים יין, כן? יין, כששניים שותים ביחד יין, אומרים הטוב והמתי. יש שמחה, אחד שותה לא אומר. היחד, השמחה המשותפת של כולם יחד, היין הוא מחבר את האנשים זה אל זה. היין הוא בכלל, כשנמצאים במצב של שמחה, אז שוכחים את כל הכעסים ואת כל הברוגזים וכולי, יודעים להתחבר מעל הכל. זה עניינו של היין, לחבר, מאחד את כולם. התאנה יש לה טבע אחר. כל פרי גודל לבד. זה לא שכל הפירות גודלים יחד, שאפשר ביחד לקטוף את כל הפירות של של העץ. זה לא ככה. ולא רק אפילו באותו היום. יש תאנים ושאלות בבוקר, ועל ידם תאנה אחרת, שרק אחר הצהריים היא תהיה בשלה. הבדלים של שעות, כל תאנה מתבשלת לבד. פרטיות. כלומר, ארץ ישראל, ארץ שכל אחד ואחד הוא מיוחד. כל אחד ואחד יש לו תפקיד מיוחד. כל אחד ואחד יש לו את עבודת השם המיוחדת שלו. כמו שפרצופיהם אינם שווים, כך גם דעותיהם אינם שוות. כל אחד הוא נפש מיוחדת, נשמה מיוחדת, ממכוחות מיוחדים שאין אחד דומה לחברו. כמו התאנים שגודלות כל אחד בפני עצמה. וכל אחד יש לו את התפקיד המיוחד לעבוד את השם עם הייחודות שלו, עם התכונות שלו. אבל כל אחד הוא עוד גוון במכלול הכללי. עם ישראל הוא עם אחד, שעבודת השם צריכה להיות עבודה של אומה שעובדת את ריבונו של עולם, וכל אחד ואחד הוא מיוחד, והוא מוסיף עוד איזה גוון מיוחד לעבודת השם. יש 60 ריבו ישראל, 60 ריבו גוונים של אורות, של נשמות, של נרות, שמאירים כל אחד באור המיוחד שלו, ויחד יוצא הערה גדולה מאוד של הופעה של רצון השם בעולם על ידי עם ישראל. זה עניינה של ארץ ישראל. היא מכילה את הכל, את הפרטיות ואת הכלליות, את השמיים ואת הארץ, את כל המציאות כולה. תיקון חטא המרגלים, לדעת את ערכה הסגולתי של ארץ ישראל. לדעת שארץ ישראל היא ארץ עליונה, שכמה שנאמר שבחים על ארץ ישראל, אומר את זה הרב באגרות, באגרת צדיק וב, הוא כותב לקבוצת תלמידי חכמים בירושלים שמבקשים ממנו הדרכה כיצד ללמוד. הרב אז היה ביפו, הרב של יפו, והוא כותב להם שכמה, איך מתקנים את חטא המרגלים? לדבר בשבחה של ארץ ישראל. וכמה שנדבר בשבחה של ארץ ישראל ונפריז באמירת שבחה של ארץ ישראל, לא נוכל לומר, להגיע לאחד מיני רבבה ממעלותיה של ארץ ישראל. ארץ ישראל כל כך גדולה במעלותיה, שאי אפשר להגיע בכלל אפשרות לתאר אפילו אחד מיני רבבה. והלימוד תורה שבארץ ישראל הוא שונה לחלוטין מלימוד תורה שבחוץ לארץ. ויש בזה מדרגות מדרגות, כל אחד לפי מה שהוא כמובן. אבל הוא אומר, אבל בכל אופן, כל המדרגות כולם, השוני בלימוד תורה בארץ ישראל ללימוד תורה בחוץ לארץ הוא עצום. ואני יודע ועד בדבר, כך אומר הרב. הוא היה בחוץ לארץ, בא לארץ ישראל, ראה את השינוי העצום, ואני יודע ועד בדבר. עדות זה, דין של עדות זה דין לא של השערות, אלא של ראייה, של פגישה מציאותית עם העובדה. שמע, ראה, חש את הדברים האלה. אין הרבה תלמידי חכמים שאמרו דברים כאלה. אני לא יודע אם יש מעט שרואים את ההפרש בין לימודה של תורה בארץ ישראל ללימודה של תורה בחוץ לארץ. חז"ל אמרו את זה, שאין תורה כתורת ארץ ישראל, וזהב הארץ היית טוב, זה אמור על תורתה של ארץ ישראל. אבל לא כל אחד חודר לזה. למה? כי מעלתה של ארץ ישראל היא מעלה סגולית, כמו סגולת השבת, שלא כל אחד מרגיש בשבת את הנשמה היתרה שיש בשבת. מרגיש דברים חיצוניים, מתלבשים עם בגדים של שבת, שרים, אווירה מיוחדת, אווירה של רוממות. אבל זה הדברים החיצוניים. אבל יש נשמה יתרה בשבת. כל אחד, מי זוכה לראות את הנשמה היתרה? יש נשמה יתרה בארץ ישראל. יש לה סגולה מיוחדת לארץ ישראל, סגולה אלוקית. לא דבר שאפשר למשש אותו בידיים או בעיניים, ולא אפילו בשכל הפשוט, אלא צריך בשביל זה הערה רוחנית, מן השראה רוחנית, משהו מרוח הקודש. ולזכור את הדבר הזה, שזה עניינה של ארץ ישראל, וככל מה שמפנימים את זה יותר, אז יותר מרגישים את המעלה של ארץ ישראל. ואז מבינים יותר כמה צריך ללחום ולרצות את קיומה של ארץ ישראל. אז התיקון של חטא המרגלים, ראשית כל הכרה במעלתה של ארץ ישראל, שנית, בפועל, לבוא אל הארץ, במקום למאוס בה, לרצות אותה, ללחום על זה שתהיה בידינו, ולא לתת אותה חס וחלילה בקלות לאחרים, לא משהו ממנה ולא אפשל ממנה. כנראה לא במקרה נזדמן לנו הפרשה הזאת עם האירועים שיש לנו כאן בבית אל. זה צריך ללמד אותנו שאנחנו צריכים, כנראה התפקיד שלנו לתקן את חטא המרגלים ולהביע את אהבתנו הגדולה לארץ ישראל ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע איזשהו ויתור על משהו מקדושתה, ממלאתה של ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. גם פה אני רוצה להוסיף דברים שהרב ציודה היה אומר. חלב ודבש זה חידוש מיוחד של התורה. חלב, חז"ל אומרים שדם נעקר ונעשה חלב. כלומר, החלב בגוף של הבהמה הוא זה בעצם דם שהתהפך להיות חלב. דם אסור. דם אסור באכילה. וחלב מותר. אבל החלב זה דם, זה דם שנתהפך ונעשה חלב. התורה התירה את זה. ושפחה של ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב, כי ארץ ישראל יש לה כוח המהפך לקחת את המציאות ולהפוך אותה לטובה. מדם לחלב, דם זה דין, חלב זה רחמים, להפוך את הדברים, להפוך אותם לטובה. ואותו דבר דבש. דבש זה בעצם יוצא מן התמה. והכלל, יש לנו כל היוצא מן התמה תמה. אסור לאכול דברים שיוצאים מדברים תמאים. דבורה זה דבר תמה. ודבש דבורים, אמנם התורה כשמדברת על דבש, היא מתכוונת לדבש תמרים. היא לא מתכוונת לדבש של דבורים. אבל המילה המצלצלת הזאת, בכל זאת, כולנו תמיד כשאומרים דבש מתכוונים גם לדבש דבורים, כן? חלב ודבש, מה שגמרא מדברת, זה דבש של מהפירות. יש זב מהם דבש. אבל בכל זאת מצלצל כך, וגם זה חידוש שהתורה מחדשת, שכל כלל, כל היוצא מן התמה תמה, דבש זה טהור. זאת אומרת, ארץ ישראל היא יודעת להפוך את לקדש, לרומם, ולהפוך אפילו את הדברים שהם הכי במצב השלילי, להפוך אותם, לתקן אותם, ולרומם אותם. זה עניינה של ארץ ישראל. היא באמת דורשת גובה. הרב טייכטל בספרו אומר שבגלל המעלות הגדולות של ארץ ישראל, ובגלל שהשטן מאוד מאוד חושש מהגאולה ומתיקונם של ישראל, הוא לוחם בזה מלחמת חורמה לעצור ולמנוע מישראל לבוא לארץ ישראל, ומפתה תלמידי חכמים ושלא יבינו את הערך של זה. יישארו בחוץ לארץ, או בארץ ישראל ולא יבינו את מעלתה של ארץ ישראל, מפני שזה יביא את ההכרה הזאת, היא תביא את, 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 את ביטולו של, של הסטרא אחרא. וזה המלחמה האחרונה שלו. ופה הוא אומר בחריפות מאוד גדולה, אז בשעתו התנגדו שם גדולי התורה באירופה לעלות לארץ ישראל. הוא אומר שזה היום ונורא, ההתנגדות הזאת שהיא מזיקה, זה הכל מעשה שטן. וגם היום עדיין הוא מרקד בתוכנו, ולא כולם, לא כל תלמידי חכמים מבינים את הגודל של עניינה של ארץ ישראל וכמה צריך להשתדל בקיומה ובהחזקתה. אנחנו זכינו שאנחנו יחד עם קיומה של כל התורה כולה וכל פרטיה ודידוקיה משתדלים במצווה הזאת שהיא שקולה כנגד כל המצוות גם כן. על מנת כן באנו לכאן כדי להיחז כאן במקום הקדוש הזה שיש לו שם קדוש מיוחד, שאין כמעט שאין אף שם של מקום בשם כזה באף מקום עם שם כזה שיש ספק אם מותר להגיד אותו או לא. ואנחנו מתפללים מרבונו של עולם שהקדוש ברוך הוא יעזרנו, שהמשתדלות שלנו, המאבק שלנו כאן על אחיזתנו כאן תלך ותגבר, ולא רק שלא נצטמצם אלא נתרחב בעזרת השם. אבל אחרי כל המשבר הזה של חטא העגל, זה היה משבר היום ונורא, אבל למד ממנו הרבה דברים. מכל נפילה היא באה על מנת שאנחנו נלמוד ממנה. והמחילה שהקדוש ברוך הוא מוכה לישראל באה אחרי שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא שאם הוא יחלה את ישראל אז זה יהיה חילול השם. ויאמר השם אל משה, אדם ענה, ינעצוני העם הזה, הכנו בדבר ורישנו ועשה אותך לגוי גדול ועצום. ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחה את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה, ומתה את העם הזה, כאיש אחד, אמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. כל הטענה של משה כלפי ריבונו של עולם, הוא לא אומר שעם ישראל הוא בסדר, שיסלח לו, הוא אומר, חילול השם, אל תעשה את הדבר הזה. כל העולם יודע, אחרי יציאת מצרים, שעם ישראל הוא עם השם. ואם עם השם ייפגע, הרי יש סיבה, כי הם לא היו בסדר. עכשיו הוא יעשה את משה רבינו, במקום כולם. אפשר להסביר את זה? לא. פגיעה בעם ישראל זה חילול השם. ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור, תסלחנה. הטענה הזאת גם טוען משה, גם אחרי חטא העגל. מאז שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא חייב לטפל בנו היטב. אחרת זה חילול השם. עם ישראל זה עם השם. מה שקורה לו, זה קשור בשמו יתברך. אם חס וחלילה קורה אסון, זה חילול שם השם. כמו שאומר יחזקאל. כשישראל יוצאים ממצרים, אז מתחלל שמו הגדול. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, למעני, אני אחזיר אותם לארץ ישראל. שלא יתחלל השם, שמו של קדוש, של הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הזה מתגלה לנו כאן. מתגלה הקשר שהקדוש ברוך הוא קשר את עם ישראל אליו, ושעכשיו הוא דואג, הוא צריך לדאוג לעם ישראל כל הזמן, ומובטחת קיומו של עם ישראל, כשמו, כשמנו קראת בשמך. זה לימוד חשוב מאוד מאוד. וכאן אנחנו למדנו שיש אפשרות של סליחה מחטא היום ונורא. והיום הרשם סלחתי כדבריך. ואת הפסוק הזה אנחנו מזכירים כל פעם בסליחות, מזכירים ביום הכיפורים. פה התחדשה הסליחה האלוקית מופיעה לנגד עינינו. ומיד אחרי זה בפרשה יש לנו, התורה אומרת לנו כאילו אמנם עם ישראל צריך להישאר עכשיו 40 שנה במדבר, אבל זו תקופה עוברת וכבר מדובר על כניסה לארץ ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, נסתיים את הפרשה הזאת של המרגלים, וידבר השם, דבר את בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. כלומר, זה העונש צריך להתקבל, אבל הוא יעבור, ואחר כך אתם באים אל ארץ מושבותיכם, ויש איזו מצווה מיוחדת, מה שאיננה במדבר. מה המצווה? קורבנות לא להביא לבד, אלא להביא גם עם מנחות, עם סולת, עם שמן, עם יין. מה מלמד אותנו כאן התורה? כל אדם לחשוב, באים לארץ ישראל, אז כאן המצווה הזאת, היא צריכה להיות קורבנות גם עם הדברים האחרים. כל אדם לחשוב, לעבוד את השם, צריך לעבוד בדבר הכי הכי חשוב. להביא בשר, זה מן החי. מה להביא? קמח? שמן? זה מן הצומח, זה פחות חשוב. צריך להביא מן החי. אם להביא יותר, להביא שני קורבנות. להביא שלושה קורבנות. לאכול בשר. זה הכי מדרגה הכי גבוהה. למה להביא דברים שהם פחותים? התורה מלמדת אותנו שצריך לעבוד את השם בכל המדרגות. לא רק במדרגה של החי להביא לשם, אלא גם במדרגה של הצומח. גם המדרגה של הדומם, זה במקום אחר. התורה אומרת, כל קורבנך תקריב מלח, זה מהדומם. מכל דבר צריך להביא לשם. זה עניינה של ארץ ישראל. כאן יש את דיני המנחות, כמו שאמרתי מקודם. בארץ ישראל צריך לרומם את כל החיים, גם את הצדדים הנמוכים, גם את הצומח, שאיננו חי, שאין בו חיות, את הכל. ואחר כך באה מצוות חלה, שהמצווה הזאת יש לה מעלה מיוחדת במינה. ראשי כל מצוות חלה, כשנכנסים ישראל לארץ ישראל, מיד יש מצוות חלה. תרומות ומעשרות זה רק אחרי שכבשו את הארץ וחילקו אותה. נתחייבו ישראל בתרומות ומעשרות. אבל בחלה, מיד בבואכם, מיד שאנחנו באים אל ארץ ישראל, בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם, אוכלים מלחם הארץ. ומצד שני, צריך להיות שכל יושבי עליה, זה לא כמו תרומות ומעשרות, לדעת הרבה ראשונים, שתרומות ומעשרות לא תלוי בכל יושבי עליה. הרמב״ם קושר את זה, כן, אבל אחרים לא. ושאר המצוות לא כל יושבי, מצוות היובל צריך להיות כל יושבי עליה. ומצוות חלה גם כן, צריך להיות שכל ישראל יושבים במקומותם, כל שבט ושבט במקומו. כלומר, זו מצווה שדורשת שלימות, שלימה של כל המציאות של עם ישראל. זה מצוות חלה. ומה העניינה? זה מצווה שקשורה עם הבית. זה לא כמו תרומות ומעשרות, שבבת אחת מפרישים תרומות ומעשרות בגורן, וקימו את המצווה פעם אחת בשנה, לכל דבר ודבר, בזמן שלו, מתקיים את המצווה הזאת. מצוות חלה, זה מצווה, כל פעם יש לא עושים לחם לכל השנה, כל פעם מופיעים צריך לחם טרי, כל פעם עופים מחדש, זה יכול להיות כל יום, יכול להיות כל יומיים, יכול להיות שלושה ימים, אבל זה הסדר שכל הזמן עופים, וכל הזמן קשר להפריש ולתת לכהן. קשר עם הכהונה, קשר עם הנציג האלוקי, קשר עם הקודש. האוכל שאתה אוכל, זה אוכל ששייך בו נקודה של קדושה, עניין של קדושה. חלק ממנו עולה אל הקודש. זה מרומם את כל החיים. מצוות חלה היא מצווה שמקשרת את כל חיי היומיום עם הקדושה. הכהן מגיע לבית, ואתה הולך אל הכהן, אבל כל פנים זה קשר עם חיי היומיום, חיי הבית, בניין הבית. מצווה מיוחדת ש... בדרך כלל האישה מקיימת את המצווה הזאת. על שלושה דברים נשים מיתות בשעת לידתן שאינם זירות, ונידה בחלה ובהדלקת הנר. אחת המצוות זה חלה. אומרים חזל, למה חלה? כי היא זה נובע מהחטא, חטא שהיא פיתתה את אדם הראשון, והיא פגמה בחלתו של עולם. אדם הראשון הוא כמו חלה. חלה זה, אמרתי, נקודת הקודש שיש בעיסה, ויש בעולם כולו, יש הרבה בריאות, ויש השיא של הבריאות, וזה האדם שקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלמו כדמותו, והיא פיתתה אותו וגרמה לו חטא, והיא גרמה לו גם למיטה. אז בגלל שהיא גרמה לו למיטה, אז יש לה את את הדמים של הטומאה, ואחר כך אם היא לא בסדר, היא לא שומרת על זה שזה מתקן, אז נשים מתות בשעת לידתן. והיא פגמה בחלתו של עולם, והיא קיבתה אורו של עולם. אורו, כל אדם נשמת אדם מנר, נר השם נשמת אדם, היא קיבתה, פגמה בזה, והיא צריכה לתקן את זה על ידי הנר של שבת. המהר"ל אומר שבאדם יש שלושה כוחות. יש גוף, ויש חלק שהוא קצת נבדל מהגוף, אבל עדיין מחובר לגוף, זה הנפש. ויש הכוח השכלי שהוא נבדל כאילו לחלוטין. יש אדם כבד, לב ומוח. התיקון להיזהר בטהרת המשפחה זה תיקון הגוף. תיקון הנפש זה החלה, שהיא נבדלת, מפרידים אותה משאר העיסה, היא מחוברת ונבדלת, זה הצד הנפשי שבזה יש תיקון הנפש. ואדם צריך לתקן את כל החלקים בתוכו. ותיקון הנשמה זה הנר, זה הצד הרוחני. וכן זה, חז"ל אמרו לנו, מעניין לעניין, אנחנו עוסקים בעניינה של ארץ ישראל. תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם כי אם בייסורים, ואלו הם תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. גם הם מתקנות כאן את ארץ ישראל, זה הצד הגשמי. העולם הבא זה הנפש, והתורה זה הנשמה, הצד העליון. שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא. תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. תורה, ארץ ישראל, תורה ועולם הבא שלא נקנים אלא ביסורים, פשוט, זה דברים רוחניים. מדרגה מיוחדת גבוהה מאוד מאוד מאוד, צריך להזדכך. להזדכך, אי אפשר לקנות את התורה סתם. בלי זיכוך גדול מאוד מאוד של האדם. אבל ארץ ישראל, מה ארץ גשמי. וחז"ל קושרים את זה, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, שארץ ישראל לא נקנית אלא בייסורים. ייסורים שמזכחים את האדם כדי שהוא יהיה מותם, מוכן לקבל את קדושתה, את מלאתה של ארץ ישראל. בלי הזיכוך הזה אי אפשר. ורב נחמן מויטובסק מפרש, מעמיק את הדברים עוד יותר. והוא אומר שזה לא איסורים שאדם מתייסר כדי לזכות בתורה, אז הוא חייב לעבור איסורים. איזה איסורים? יכול להיות פיזיים, גופניים, יש לו בעיות ממוניות, יש לו בעיות רפואיות, קשיים, איסורים שהוא צריך להתמודד איתם, ואז הוא יכול לזכות לתורה. הכוונה היא זאת, שעצם העיסוק בתורה הוא בעצם מייסר. מתורתך תלמדנו. מהתורה, מה פירוש? למה? כשאדם לומד תורה, הוא צריך להידבק בתורה, במדרגה הגבוהה של התורה. והתורה היא כל כך עליונה, היא מושכת למעלה, 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 והיא קורמת כאילו איזה נתק בין כוחות החיים ובין לימודה של התורה שהיא כל כך מסיעה. והפירוד הזה, המתח הזה, המתיחה הזאת שבין, הוא לא משתמש במילים האלה, כן? בין האדם ובין הרוחניות שלו שהיא הולך ומטפסת ונמשכת, אם אדם לומד תורה כמו שצריך, אז כל כך הוא מתעלה למעלה שיש כאן איזה קרע כזה, וזה האיסורים הכי גדולים. זאת אומרת, עצם לימודת של התורה זה איסורים. איסורים טובים, כן? להיות שמח באיסורים כאלה. אבל זה סוג כזה של תביעה שהיא גורמת למתח פנימי כזה, דרישה. אז לא שצריכים איסורים אחרים לזיכוך כדי ללמוד תורה. עצם לימוד התורה היא נקנית באיסורים. כמו עולם הבא הוא נקנה באיסורים על ידי פרידה של הגוף והנפש. זה נקנה באיסורים, זה כואב. איסורי הפרידה הללו. אז כאילו, כן, בבחינה הזאת היא גם הרוח שמתעלה למעלה משאר בלימוד התורה, וכן ארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה גם כן מעלה כל כך קדושה, שמי שעל מנת לזכות בה צריך אדם להתרומם מעלה, מעלה, מעלה. וזה גורם לדרישה מאוד גבוהה, וזה הבחינה של איסורים. אתם יודעים שרב נחמן מלם מויטובסק עלה לארץ ישראל עם קבוצת העולים הראשונה של החסידים, בתקופה לא קלה, ועבר הרבה איסורים כאן, עד איסורי קליטה של ארץ ישראל, איסורים פיזיים, אבל גם מוכנים, כנראה. זה, אם כן, זה מה שאנחנו מסכמים מתוך לימודנו את הפרשה הזאת. מעלתה הגדולה של ארץ ישראל, ארץ רוחנית, ארץ שמיימית, ארץ אלוקית. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ושנזכה להכיר את מעלותה של ארץ ישראל ולהיות שותפים ביישובה של ארץ ישראל ובלימודה של תורת ארץ ישראל ולעלות מעלה במעלות הקודש.